על הפרק הכרעה קשה, זהה למידת הקושי, המכאוב והמחלוקת שהיא מעוררת בקרבנו.
אנחנו נחזיר את הבנים מלבנון.
התהליכים הדמוגרפיים יצרו סדר ישראלי חדש.
הדור הזה של 73 הוא עולה על הדור של 67, שעלה על הדור של 58, שעלה על הדור של 48.
יהונתן אדירי וראובן טאוב עם הנכדים המייסדים. פודקאסט מבית עלינו. היי שחר, מה העניינים?
אהלן ראובן, טוב מאוד.
יופי, אנחנו פה עם שחר לוטן, מהצוות המייסד של עלינו, הנכדים המייסדים. הבטחתי לצוות שאני אביך אותך, קודם כל, אז אני מקיים את ההבטחה. שחר, חוץ מרב הפעלים שהוא, וזה שלמדנו ביחד באוניברסיטה, הוא גם ניצח את הצ'ייסר.
זה נכון, אני מודה באשמה, ומקווה שזה צולם ב-2024, עד שעד סוף 25 כבר יהיו לי הישגים יותר גדולים לתגעות בהם.
יאללה, זה, בוא נחכה ונראה. טוב, שחר, היום אנחנו עושים משהו טיפה שונה. מתוך התפיסה הזאת שלנו, שאנחנו מנסים פה שבוע אחר שבוע, בעצם לבוא ולטעון, הרעיון הפוליטי שהביא אותנו עד היום, פג תוקף. ואנחנו מנסים לייצר כאן בעצם רעיון קוהרנטי חדש, ולראות איך הוא מתחבר למציאות. חלק מזה קשור לעניין שהעולם השתנה. אנחנו נמצאים במציאות אחרת ממה שהייתה כשהרעיון הפוליטי אחר, הקודם, לפני 30-40 שנה נוצר. בין אם זה כמובן טכנולוגיה, המצב הגיאופוליטי, המצב, הייתי אומר, החברתי בתוך המדינה, וכל שבוע אנחנו מנסים לקחת איזושהי נקודה במציאות ולהראות איך התפיסה החדשה הזאת, הרעיון הזה, בעצם נוגע בנקודות האלה. והיום אנחנו בעצם נתחיל במשהו שהוא מצד אחד הכי נוגע בחיים עצמם, ומצד שני מרגיש קצת מנותק ולא קשור ולא רלוונטי, ואני רוצה לדבר פה על משק בית. בסדר? משק בית ברמה המשפחתית ומשק בית ברמה הלאומית. כי היום בסוף אני ואתה, כל אחד מאיתנו, חי פה במדינה הזאת, ובשנה וחצי פלוס האחרונות נמצא מספר תלת ספרתי של ימים במילואים, ואנחנו חווים את המציאות, ובוא נגיד, לא פשוט מבחינה כלכלית, אתה מרגיש את זה בכיס, אתה מרגיש את זה בסופר, מרגישים את זה שעולים לאוטובוס, מרגישים את זה בגנים של הילדים, וזה לא רק בראש שלנו, בסדר? בגדול, אם צריך לתת לזה כותרת, הסיפור הוא שאנחנו משלמים יותר ומקבלים פחות.
יש איזה דיסוננס מובנה בין החוויה הישראלית היומיומית שאתה מתאר, שאתה למילואים ושאתה הולך לעבודה ומגלה בסוף החודש שהנטו קטן כאילו מיסים ושהתחבורה הציבורית התייקרה, לבין כשאתה קורא את הנתונים ואת הדוחות, ואתה אומר שכן מדינה מעשירות בעולם, עם טכנולוגיה מדהימה, ואיפשהו זה לא מתחבר אחד לשני, התחושה לנתונים הבאמת טובים שלנו, ולפני המלחמה וגם לאחריה, אני חושב ש... תכף בשיחה אנחנו נראה כיצד הגישה של המדינה יכולה להשתנות דווקא ברגע המכונן הזה, בשביל שהעתיד שלנו ושל ילדינו יהיה לכל הפחות טוב כמו שלנו, בתקווה אפילו יותר.
נכון, אז אנחנו בעצם עם הדימוי הזה של משק בית, בסדר? ניכנס פה לתוך הנושא הזה, אנחנו נסתכל על איך נכון להסתכל על המשק בית הלאומי הישראלי, בראי קדימה, איזה החלטות קשות צריך לקבל, ואיך מתאימים את המציאות העכשווית. אתה יודע, אנחנו נמצאים פה היום, אנחנו נסים כל שבוע לראות איזה רעיונות פגו תוקף, ואיזה רעיונות צריך להכניס פנימה. יש לך מגזר ציבורי שלם, שבכלל העולם הטכנולוגי ולאן העולם שוק העבודה הולך, זה שני קווים מקבילים. ואנחנו נסים לצייר פה בכל, הייתי אומר, הרעיון הקורנטי של מי אנחנו בעולם, איך החוזה החברתי החדש נראה, ואיך הסיפור, הנרטיב הישראלי, צריך להיראות ב-30 שנה קדימה. בעצם איפה הקווים האלה כן יכולים להיפגש, בכל הרבדים האלה. ואנחנו נדבר פה על חוב היום. אנחנו נדבר פה על חוב, בוא נתחיל באיזשהו סינק נחמד, וניקח את זה משם.
קדימה.
אני מצטער ילד, אמר העץ, אבל לא נשאר לי שום דבר לתת לך. הלוואי שיכולתי לתת לך משהו, אבל לא נשאר לי כלום. לציטוט הזה אני אחזור עוד מעט. מאז קום המדינה, צמחה ישראל ושגשגה בצורה יוצאת דופן. ממדינה שהייתה זקוקה ליבשת ביצותיה, הפכנו לאחת המדינות המובילות בעולם בתוצר לנפש. רק ב-20 השנים האחרונות צמחנו ביותר מ-40%. נטל המס על האזרחים ירד, המשק נפתח והשתכלל. אנחנו מובילים בהוצאה הלאומית למחקר ופיתוח ועוד ועוד. במהלך השנים האחרונות חווינו גם משברים רבים, אותם ידענו לצלוח באופן מהיר ולעלות חזרה על נתיב הצמיחה. אך 7 באוקטובר אינו עוד משבר. כמו בתחומים אחרים, 7 באוקטובר הוא קו פרשת מים גם עבור הכלכלה הישראלית. אבל כעת, לאחר 7 חודשי לחימה ובמבט צופה פני עתיד, אנו עומדים בפני דילמה קשה. היום אין לנו את הפריבילגיה לחזור על טעויות העבר. אך השאלה היותר קשה שיש לשאול את עצמנו היא לא איך להוציא את הכסף, אלא כמה כסף ניתן להוציא. כמה עוד נוכל לקחת מהאזרחים מבלי לשבור את העץ, מבלי שישאר רק גזע קרות.
בעצם על מה הוא מדבר? על העץ הנדיב, שזה אני, זה אתה, זה עוד ישראלים רבים וטובים כמונו, שהלכו למילואים, מספר תלת ספרתי של ימים, שמנסים לעבוד ולשלב חיים תקינים תוך כדי, ומגלים שבסוף החודש הנטו שלהם קטן, נטל המס עולה, לאחרונה שהם משלמים יותר לתחבורה ציבורית, ואיזושהי תחושה שאתה נותן יותר ויותר, משלם עוד ועוד, והתמורה שאתה מקבל הולכת ופוחתת. ומה שהוא מצביע פה, ומה שמדהים עוד יותר, זה שהוא אומר את זה אחרי חצי שנה למלחמה, היום אנחנו אחרי יותר משנה וחצי, זה שצריך לעשות שינוי מכונן, אמיתי. והשאלה שתכף נדון בה, זה האם ישראל באמת עושה את זה, או בוחרת בפתרונות קלים יותר.
כן, אז לפני שנצלול רגע לעומק של, אתה יודע, איך עושים את זה, מה עושים, איזה מדדים צריך להסתכל, בוא ניקח שני דברים מהסינק הזה. הדבר הראשון זה רגע נקודת הפתיחה. זה בן אדם שמאוד מאוד מחובר ומסתכל בצורה מאוד מפוקחת על מצב המשק הישראלי, המצב הכלכלי של ישראלי, המצב הוא טוב, הוא מדבר על הנס שקרה, ייבשנו ביצות, עשינו מהלכים אדירים, אנחנו עכשיו עם התוצר לנפש מהכי גבוהים בעולם, מצב הפתיחה של ישראל היום, מבחינה אובייקטיבית, מדדים, אנחנו נדבר על זה, הוא מצב מאוד מאוד טוב.
מסכים, ומדינת ישראל באמת היא נס כלכלי, לא רק נס, זה תושייה של הרבה אנשים, והגענו למלחמה, וגם עכשיו, מצבנו היחסי הוא...
אז בוא ניתן לזה מספרים, בסדר? בוא ניכנס למספרים. אנחנו מסתכלים על יחס חוב תוצר, ונסביר עוד רגע מה זה, שהוא בעצם מראה כמה אתה בעצם מייצר בצור מדינה, וכמה אתה לוקח בתור הלוואה, בעצם חוב שאתה צריך להחזיר לאחרים. אם היחס הזה הוא מתחת ל-1 או ל-100%, זאת אומרת שאתה מייצר יותר ממה שאתה חייב.
לגמרי, אבל בוא נעשה רגע באמת איזה זום אאוט, לטובת מאזינינו שפחות שולטים במושגים הכלכליים, שמדינה היא במובנים מסוימים דומה למשק בית. יש לה הכנסות, יש לה הוצאות, וצריך לאזן ביניהם. כאשר ההוצאות גדולות מההכנסות, אתה משק בית במינוס, מדינה בגירעון. עכשיו, בגדול יש שלושה כלים לטפל בגירעון הזה. או לצמצם בהוצאות, שזה המדינה מנסה לעשות בקיצוץ שירותים, בחינוך, בתחבורה, ואנחנו רואים את זה. או לעלות בהכנסות, שזה לעלות מיסים, וגם את זה אנחנו מרגישים. או בעצם לגייס חוב, שזה הלוואה. אתה הולך לבנקים, למדינות, לאזרחים בישראל ובעולם, ואומר להם, תנו לי איקס כסף, ואני אחזיר לכם בעתיד עם ריבית. וצריך להבין, למשל עכשיו, ב-2025, התקציב המיועד של ההוצאות הוא בערך 620 מיליארד שקלים, ההכנסות הצפויות הן 520 מיליארד. אז יש פה איזה פער של 100 מיליארד שקל.
מאיפה זה מגיע?
מחוב. זה בעצם מה שהמדינה הולכת עכשיו לגייס. וכבר גייסה ב-2024 יותר מ-100 מיליארד. ואת החוב הזה אנחנו וילדינו, וכנראה גם ילדים שלהם, הולכים לשלם.
וזה נראה לי בדיוק עכשיו נקודה להגיד, אוקיי, כאן אנחנו רוצים לעצור ולדבר בדיוק הנקודה הזאת, מה שאמרנו, צדק בין דורי. כשאתה עכשיו אומר, אוקיי, אני מסתכל על המצב היום, אני מלווה מהמחר כדי לשלם על היום, אז בעצם מה זה יוצר? זה יוצר איזושהי ספירלה, כי בכל הלוואה אנחנו מכירים יש ריבית, וכשאתה מתחיל לשלם ריבית על ההלוואה שאתה לוקח, ואתה לא מצליח להחזיר את זה, ואתה לוקח עוד חוב, והדבר הזה יוצר כאילו איזשהו פלייוויל, שבסוף אתה מוצא את עצמך בסיחור שאתה לא יכול לצאת ממנו.
לגמרי.
וכאן אנחנו, הייתי אומר, עוברים לשלב של בוא נסתכל על ישראל 2025, תן לנו את זה בנתונים, תביא לנו, אוקיי, מה המצב של הסטטוס קוו, ואיך זה נראה כרגע, מה הממשלה עושה, בשביל, הייתי אומר, לחסות את הגירעון של המשק בית הזה, אם יש לנו בכלל, ואיך זה נראה מבחינת, אוקיי, מה עושים מכאן?
מעולה. אז באמת הזכרת את המושג חוב תוצר, שלמדינות, להבדיל ממשקי בית, אין כל כך משמעות לגודל החוב במונחים של מטבע, אלא צריך להשוות אותו למשהו, בהתאם לגודל הכלכלה או האוכלוסייה. אז בישראל, יחס החוב תוצר לפני המלחמה היה באזור ה-60%, שזה די בטופ העולמי, ורוב המדינות המתקדמות באזור ה-80%, בדיוק כמו ארצות הברית או יפן, מעל 100. כמו שאתה אומר, הם כל שנה לובות יותר ממה שהן מייצרות, שזה מצב מסוכן ביותר. עכשיו, ישראל הגיעה למלחמה גם עם יחס חוב תוצר טוב מאוד, גם עם מה שנקרא כיסי, היתרות מתח, שזה הכרית ביטחון של המדינה, משהו כמו 200 מיליארד דולר, מהגדולים בעולם, גם ביחס לגודל המדינה וגם באופן כללי.
כן, יתרות מתח זה בעצם הקופה הקטנה של המדינה, זה יושב בבנק ישראל, ובעצם לבזבוזים. בסדר? למקרה הצורך, אתה צריך עכשיו להוציא כסף, יש לך עכשיו שם דולרים שיושבים לך, ואתה יכול להוציא אותם בהתאם לצורך במלחמה, זו דוגמה מאוד מאוד טובה, אז כשיש לך כיסים מאוד רחבים, 220 מיליארד דולר של יתרות מתח, זה יותר מהכלכלה של פורטוגל.
ממש.
זה חתיכת כיסים רחבים.
ממש, וזה באמת אירוע של ניהול נכון של בנק ישראל לאורך עשרות שנים, ובשגרה זה משמש לשלוט בחוזק המטבע, אבל כבר לדעתי 9 באוקטובר, בנק ישראל מכר חלק מזה, ויצר אסון כלכלי שהיה מתלווה לאסון הביטחוני. עכשיו, בשנתיים האחרונות, כפי שאמרנו, המדינה גייסה משהו כמו 360 מיליארד שקל חוב למימון המלחמה, שזה העלה את היחס חוב תוצר שלנו מה-60% לאזור ה-70%. זה כבר קרה, זה נתון. שאלה מה המגמה קדימה? הרי חוב הוא כלי. אפשר להגיד שיש כאלה שירו בו דבר טוב, יש כאלה שירו בו דבר רע, אבל בעיניי הנקודת מפתח זה למה הוא משמש. ואם נחזור רגע בהקבלה למשק בית, כל אחד, כל כלכלן יגיד, שלקחת חוב למימון ההוצאה השוטפת, זה טעות. לקחת הלוואה למשהו שהוא השקעה בעתיד, למשל ללימודים, לתחבורה יותר טובה, זה משהו שיחזיר לך את התשואה וישפר
את העתיד. כאילו אני אפרמד את זה לדוגמה של הבית, עכשיו לקחת הלוואה בשביל לקנות בסופר, זה כנראה רעיון רע.
יותר, לגמרי ויותר מזה, לקנות בסופר זה לצורך קיומי, אבל לקחת הלוואה בשביל לטוס לחופשה,
כן.
שאתה עוד שנתיים לא תזכור בכלל, אבל לילדיך אתה תוריש להם את החשבון.
ולקחת הלוואה בשביל עכשיו ללמוד תואר שני לצורך העניין, אז זה נחשב רעיון, יכול להיות שזה חכם, כי זה השקעה בעצם בעתיד, וזה סיבה טובה לקחת הלוואה. עכשיו בוא נעבור להקבלה של מדינה, אם מדינה עכשיו נכנס איזשהו אירוע, אתה חייב משהו ביטחוני, אתה תיקח הלוואה כי אתה חייב, כמו שאתה אומר, זה צורך קיומי. אבל עכשיו לקחת הלוואה, חוב בעצם, מה שאנחנו מדברים עליו, בשביל לממן דברים שאמורים להיות בשוטף, זה אמור להיות במצב מתוקן, יש לך מאזן מאוזן, אז בעצם כל חוב שהוא מעל הדבר הזה, והוא לא נועד לתמרץ, לתת השקעה, זה אומר שאנחנו בבעיה.
חד משמעית. וזה בעיה שהולכת וגדלה, ופה עולה גם מושג הצדק בין דורי. הרי בסוף, מה זה הלוואה עם ריבית? אתה לוקח התחייבות בשמך וגם בשם עצמך העתידי. וכשזה מדינות, זה בשם האזרחים שעוד לא נולדו, והילדים שלהם. החלק מהלוואות שישראל לקחה זה ל-50 ו-100 שנה. וכשאתה מוציא את זה על דברים שהם לא מעודדי צמיחה, כמו השקעה, ותכף נעמוד על עוד דוגמאות, אז אתה בעצם אומר, אני לוקח כסף מהילדים שלי בשביל לממן את עצמי היום. שזה, אני חושב, 180 מעלות ממה שאנחנו מנסים להגיד שצריך לעשות.
כן,
כן אחדים מייסדים.
אז אנחנו, בוא נעשה איזה צעד הצידה, נסתכל איפשהו בעולם היום שזה קורה. אנשים באים ואומרים, המציאות עד עכשיו, הרעיון עד עכשיו, אי אפשר להמשיך יותר, זאת אומרת, אנחנו ברגע מכונן בזמן, שבו להמשיך להתגלגל ולקחת עוד מיליארד פה, ולסתום שם וקצת חוב וקיצוץ קטן פה, זה לא עובד יותר. ואם נסתכל על גרמניה, שעכשיו באיזשהו סחרור פוליטי מאוד גדול, אחד המהלכים המכוננים שנעשו שם לפני חודש, בעצם היה הדבר שבאו ואמרו, אנחנו הולכים לגייס חוב בשביל להעלות את ההוצאות הביטחוניות שלנו. בוא נשמע.
We do begin with some breaking news. Germany's parliament has approved a landmark change to the constitution to loosen the so-called debt brake and allow unprecedented levels of government spending. Now, lawmakers passed legislation that will ease debt limits and allow the government to massively boost spending on defense, civilian infrastructure, and climate programs.
This is a second Zeitenwende. It's a real turning point in European history, and the reason given was that Germany simply needs to be equipped militarily and in order to do that financially, of course.
כן, אז מה שאנחנו שומעים שם בעצם, רגע נסביר, בעצם טוענים שם שיש כאן שינוי יסודי ועמוק בכל המסגרת הפיננסית בגרמניה. מה שנעשה שם זה בעצם הרחבה של המסגרת של החוב שמותר לממשלה לקחת. עכשיו בעצם הם יכולים להלוות הרבה הרבה יותר חוב ממה שהיה קודם לכן, בשביל מטרות, וזה הפאנץ', בשביל מטרות של הגדלת תקציב הביטחון, השקעה מסיבית בכל מיני פרמטרים, ואנחנו רואים שהם עושים את זה בצורה מאוד מאוד יזומה וחדה, זה לא סתם כדי לסגור חורים, אלא זה המהלך.
לגמרי, עכשיו, גרמניה הייתה במשך עשרות שנים המודל הגרמני, כי לא צריך אפילו להסביר את זה, למשמעת תקציבית, וממש להימנות כמעט מקודשת מלחרוג את המסגרת. עכשיו, אני גם לא רוצה ליצור פה איזה מצג שזה דבר טוב לקחת חובות כי אפשר במקום כי צריך. אבל מה שקרה בגרמניה זה לא כמו אצלנו שהיה פתאום משבר רגעי שתפס אותנו בהפתעה. הם חווים כבר שנים ארוכות של איזשהו דשדוש. והם רואים את היציבות האנרגטית שלהם נאבדת, והם רואים את המלחמה באוקראינה ושהצבא שלהם לא ערוך, ואיזה תלות יש להם בהגנה אמריקאית. ובעיקר הם רואים את התעשייה שלהם מגמגמת מול התחרות מסין, ואחרי כמה שנים כאלה של תקיעות פוליטית, ואותו עקרון מקודש של אסור לפתוח את התקציב, חייבים ללכת כמו שהלכנו, הקואליציה האחרונה שם אומרת, לא, זה זמן לשינויים מכוננים, קשים, מורכבים מאוד פוליטית, עם כל מה שקורה שם עכשיו, אבל הם הצליחו לעשות את זה, ולעשות שינוי ממש לחוקה, לא רק לחקיקה פשוטה.
כן, אז אני רוצה לזרוק אותנו למה שדיברנו פה שבוע שעבר. שבוע שעבר היינו פה ודיברנו על נאום הלוויתנים. בעצם תופעה שבה עומד מנהיג, ואומר לציבור, לציבור אפילו שלו, שבחר אותו, שזה הבית שלו, ואומר, חבר'ה, הרעיון שלנו נגמר. אנחנו לא יכולים לשקר לעצמנו יותר בעיניים, אנחנו צריכים לעשות פה מהלכים גדולים, כואבים, להזיז את הגבינה, להיכנס פה לקרבות עם מוקדי כוח, בשביל לייצר פה עתיד אחר לגמרי. וכשאנחנו חושבים על הבעיה המהותית, אקוטית הזאת, באיך שעכשיו בונים בכלל תקציב של מדינה, איך מתנהלים נכון, איך חושבים על העתיד, כאן אנחנו רוצים להזיז את חלון אוברטון. ואנחנו רוצים לבוא ולהגיד, אנחנו צריכים נאום לוויתנים, בכלל, בכל איך שההתנהלות הפיננסית של מדינת ישראל, וכל הייתי אומר, זה רובד יותר מהתנהלות פיננסית, זה רובד יותר עמוק וערכי, בכל ההתנהלות המוסרית כלפי העתיד. אנחנו בתור אנשים, אני מדבר עכשיו על עצמי, בין 30 עם 3 ילדים, אני מוכן בתור נכד מייסד, לבוא ולהגיד, אני מבין עכשיו שאנחנו ברגע מכונן. וברגע מכונן, אנחנו צריכים לעשות מהלכים גדולים. יכול להיות שהמהלכים האלה גם ילובו בכאבים, בכאבי גדילה, בכאבי צמיחה, ואני מוכן לזה, כי אני רואה את 3 הילדים שלי עכשיו, ואם בשביל להבטיח להם תחבורה ציבורית באמת מובנת מאליה, ואם בשביל להבטיח להם מערכת חינוך מובן, ואם בשביל עכשיו להבטיח מערכת ביטחונית, אנחנו היום צריכים לעשות מהלכים שהם אולי לא בקונצנזוס, ונשמעים לנו לא כל כך נעימים בגב, אנחנו צריכים לעשות עכשיו דברים מאוד מאוד גדולים, בשביל זה יש הצדקה עכשיו לגייס חוב, בעצם להלוות מהעתיד, בשביל השקעה בעתיד. זה המשוואה שאנחנו רוצים לייצר.
חד משמעית, ואני איתך גם בסנטימנט וגם במוכנות, אבל לצערי זה לא מה שקורה בישראל של השנתיים האחרונות. להבדיל מה שראינו בגרמניה, ושם אגב זו דוגמה מעולה עם נאום הלוויתנים, כי הקנצלר מרץ הבטיח במסע בחירות שלו שהוא לא הולך לגעת בתקציב. אז, אבל כשהוא נכנס לתפקיד, הוא ראה דברים שרואים משם, לא רואים מכאן, ואמר לציבור שלו, אם כאבי הבטן, אני, תקשיבו, אנחנו לא איפה שחשבנו שאנחנו. אז, כמו שאמרתי, בישראל של השנתיים האחרונות, אנחנו לוקחים הלוואות לא בשביל לשפר את העתיד, אלא בשביל לממן את ההווה.
אז אולי, בוא נעשה דוגמה אחת מכל צד, רגע, לעשות את זה קצת יותר קונקרטי. בוא ניתן דוגמה של, צורך העניין, אנחנו עכשיו בתוך הקטגוריה של הלוואה מהעתיד, כן? כי יש עוד כל מיני פתרונות אחרים שדיברנו עליהם במילה, של לקצץ בהוצאות, שזה, כאילו, אם אתה יכול לעשות את זה במקומות שהם לא רלוונטיים, לתעדף ולהחליט, אוקיי, הדברים הכי נמוכים ברשימה, אני מוציא החוצה.
וגם את זה עושים, ונגיד הקיצוץ הרוחבי שהיה עכשיו ותפס כותרות, אז קיצוץ של כמה אחוזים בכל המגזר הציבורי, בסוף מדובר על משהו 5 מיליארד. דיברנו על החוב שלקחו על 130. זה רק להמחיש את הסדרי גודל.
נכון. אז אולי צריך לעשות שם יותר, צריך להיכנס לשם לעומק. כשדיבר, נתת פה את, יש פה כלים, יש לך, אתה יכול, אתה יודע, להעלות מיסים, לקצץ הוצאות, או לקחת חוב. אנחנו פה מדברים על נושא מתי לגיטימי, ומתי אפשר אפילו להגיד זה חוב טוב, כשמדובר על השקעה. אז בוא ניקח דוגמה, עכשיו לכל אחד מהצדדים, ולבוא ולהגיד, אוקיי, מה, בוא ניקח דוגמה, ננסה מישראל את שניהם, דוגמה לקחת חוב מעתיד בשביל מהלכים שהם לא טובים, בעצם זה לשלם היום יותר בשביל לקבל פחות, ובשביל לקבל עוד יותר פחות בעתיד. וננסה גם להביא דוגמה של איך זה נראה, כשאתה לוקח חוב ואתה משקיע בשביל העתיד, זאת אומרת, אתה משלם היום, אבל בשביל לקבל יותר בעתיד.
מעולה. אז אני חושב שדוגמה חיובית, משהו שנקרא חוב טוב, וזה אולי גם יגרום למרצים שמחגו לכלכלה להתגרד. אז אני חושב שזה השקעה בתשתיות, תשתיות לעתיד. אפשר להביא כדוגמה שדה התעופה, שמנסים כבר עשרות שנים לקדם שדה תעופה שני, וראינו את המחיר של מה קורה כשיש רק אחד, עם פגיעת הטיל מתימן. בית חולים, זה יכול להיות בטכנולוגיות שהוכיחו את עצמן כיעילות וכשוות את ההשקעה מכיפת ברזל ועד החץ, וגם טכנולוגיות אזרחיות, מתקני התפלה, שהיו לנו עם המים, שאנחנו גדלנו, היה ישראל מתייבשת, ותסגרו בזמן הצחצוח, והיום זה כמעט לא נישהו.
זה גם רכבת קלה. אני זוכר את הסלוגן של רכבת קשה עכשיו, קלה אחר כך.
לגמרי.
זה בדיוק הנקודה. אז יש מקומות בישראל שעושים את זה, אנחנו טוענים שזה צריך להיות הציר המחולל, ככה צריך להסתכל על, על, על העתיד מבחינת איך אנחנו לוקחים חוב ואיך אנחנו מחלטים מוניטרית מה לעשות.
חל משמעית, באמת זה מתחיל לקרות, למשל באמת עם הרכבת הקלה או פרויקט המטרו, גם אפשר תמיד לשים את הכוכבית של מעט מדי, מאוחר מדי, אבל טוב שזה קורה. ומן הצד השני רואים גם דברים שלוקחים קיצוצים או מגדלים חוב, לדברים שהם ללא שום ספק לא השקעה, בין אם זה כל מיני הוצאות קואליציוניות, או כל מיני רפורמות בתחבורה שמקצצים לאחד בשביל לסבסד לאחר.
אני לא רוצה להגיד לשמחתנו, אבל למזלנו לפודקאסט הזה זה קרה ממש לאחרונה. בוא נשמע את זה רגע ונראה איך היה אפשר אולי לעשות את זה אחרת.
קדימה.
יש לי בשורה בשבילכם. אני רוצה שתיסעו בתחבורה ציבורית, ואני יודעת שזה לא קל. אני יודעת שלא תמיד האוטובוס מגיע בזמן, ואני יודעת שלפעמים הוא מלא, ואני יודעת שאין אוטובוס מכל מקום לכל מקום. ובזה אני רוצה לטפל. שהתחבורה הציבורית תהיה זמינה, נגישה, וכמובן, בטוחה. ועכשיו גם זולה.
קודם כל, צריך לקחת כמה דברים מהסינק הזה. אחד, אם התחבורה הציבורית היא זמינה, נגישה, בטוחה וזולה, אנחנו טוענים שהמדד העליון של הדבר הזה, זה שהוא מובן מאליו. בסדר, זה השאיפה, דיברנו על זה בפרק האחרון, אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים. מוצרים ציבוריים, המדד העליון שלהם, הביטוי הכי גבוה למוצר ציבורי, זה שהוא מובן מאליו לאזרח. אני ואתה, כשני אנשים שנוסעים ברכבת כל יום באוטובוסים, יכולים להעיד שהמוצר הציבורי הזה הוא כל כך רחוק מלהיות מובן מאליו.
לגמרי.
שאולי נדבר רגע על השינויים ואיך בכלל ניגשים לזה מבחינת, בשביל מה שווה, איך אני משקיע בעתיד.
ממש. עכשיו, גם בקטע המדהים ששמענו, יש איזושהי סתירה פנימית, שמצד אחד זה צריך להיות נגיש ובטוח, מצד שני גם זול. עכשיו, בשביל שזה יהיה נגיש ובטוח וזמין ויעיל, מישהו צריך לשלם את זה. אז זה בסדר, זה בסדר שאני שמח שלוקחים ממני מיסים ובונים בהם רכבות. אבל מצד אחד המדינה אומרת, זה שעת משבר, מקצצים בהכל רחובית, גם במשרד התחבורה, גם למשל בתוכנית רכבת המסילה המזרחית, הורידו שתי תחנות מתוכננות, אבל מצד שני, מחלקים הנחות והטבות, לפי כל מיני פרמטרים פוליטיים, לאו דווקא לפי צורך. אז אם היו אומרים לנו, בדיוק כמו רכבת הקלה, קשה עכשיו, קל אחר כך, יותר טוב אחר כך. אני חושב שהרבה מאוד אזרחים שמרגישים את המחויבות, והלכו למילואים, ומוכנים לעבוד קשה בשביל העתיד, אומרים בסדר.
כן, אתה אומר, הם מוכנים להעלות את המחיר מ-6 ל-8 שקל, אבל שב-8 שקל האלה, אתה יודע מה, תעלה לי את זה ל-10 שקל, אבל שאני לא אצטרך לחשוב על זה.
בדיוק. ושזה יהיה אמין, ושזה יהיה בטוח, ובכל הסקרים שעושים, רואים שזה מה שמפריע לאנשים, התדירות, האמינות, השירות, הנעימות של החוויה. המחיר בסוף, אם הוא יהיה 6 או 7 או 8, אני חושב שזה, לחלק מהאנשים זה חשוב, אבל זה לא מה שמזיז את המחט. אבל אם אתה גם מעלה לי את המחיר, וגם נותן לי שירות יותר גרוע, אז אנחנו הולכים בכיוון הלא נכון.
כן, אז אני חושב שנעשה פה, נערוז פה לקראת סיכום, ואנחנו ננסה לקחת פה שני תובנות מרכזיות. אחד, זה בעצם, אתה צריך לזהות איפה אתה נמצא בזמן. אנחנו טוענים פה פעם אחר פעם, כשאתה נמצא ברגע מכונן, זה לא הזמן לעשות עוד איזשהו תיקון, עוד איזשהו רפורמה קטנה. יש פעמים בזמן שזה אחלה, זה נכון, כשאתה מקויל על המציאות והדברים עובדים כמו שצריך, ואתה לא נדרש לעשות שינויים מאוד מאוד, הייתי אומר, רדיקליים, אז זה בסדר. אבל כשאנחנו עכשיו נמצאים ברגע מכונן הזה, ולעשות, להזיז חול מכאן לכאן, אנחנו פשוט רואים שזה לא עובד, והניסיון עוד פעם לעשות עוד איזשהו תיקון קטן של שתי מעלות במערכת, מוביל אותנו לעוד מאותו דבר, זה הזמן ללכת מאוד מאוד חזק, הייתי אומר, על המהלכים הגדולים. והדבר השני שצריך להגיד, זה המוכנות של אנשים, כמוך, כמוני, והרבה מאוד אנשים שאנחנו מכירים, גם בתנועה ובכלל, שאנשים שבאים ואומרים, תשמע, הסיפור הזה לא סתם קראנו לתנועה עלינו, הסיפור הזה עלינו. אנחנו צריכים לבוא ולהגיד בצורה מאוד מאוד, הייתי אומר, מבוגרת ומפוקחת. אנחנו לא חיים בלה-לה-לנד. אי אפשר הכל מהכל כל הזמן. זה לא שאני רוצה גם שירותים הכי טובים, גם שאני יכול לטוס לחול כל הזמן, זאת אומרת, אנחנו מוכנים עכשיו לשלם מחירים בשביל עתיד טוב יותר. אבל אנחנו צריכים את המנהיגות הזאת שתבוא ותגיד, בשביל זה אנחנו משלמים את המחירים. במערכת החינוך, זאת המערכת החינוך שתצא לכם, ולכן אתם תשלמו מחירים היום. זאת המערכת של התחבורה, תשתיות וכן הלאה.
בדיוק, אני חושב שזה בדיוק השיח האמיץ שאנחנו צריכים עכשיו, שאומר, לא, אל תריבו ביניכם כקבוצות, אלא יש אזרחים ויש להם הנהגה, אנחנו בחרנו את ההנהגה הזאת, וגם אם נבחר אחרת, בסוף הם לוקחים את הכסף שלנו בשביל לשפר את חיינו. והדרישה מהם צריכה לעשות, תגידו לנו מה אתם עושים, עבור מה, ובדיוק כמו שאתה אומר, לשלם עכשיו מחיר כבד בשביל עתיד טוב יותר, בשביל שלילדים שלנו והנכדים שלנו יהיה טוב יותר, זה לגיטימי. לקחת מהם בשביל עכשיו, זה לא.
מעולה, אז בנימה אופטימית זאת, ואני חושב שיש פה איזה צד אופטימי לדבר הזה, זאת אומרת, זה נשמע מאוד מאוד קשה, כי בסוף זה אמירות שהם, אתה יודע, הן אגרסיביות בטבע שלהם, המוכנות הזאת לשלם מחיר, זה לא בחיבוקי ידיים, אבל יש פה אופטימיות שנובעת מזה שא', המצב מאוד מאוד טוב, כאילו נקודת הפתיחה שלנו לעשות מהלכים כאלה, הוא מאוד מאוד חיובי, והסיבה השנייה לאופטימיות זה שיש המון המון אנשים שאנחנו מגלים אותם לאט לאט, שרוצים להגיד, כן, אני חלק מהדבר הזה, אני רוצה להיות חלק מהמהלך הזה, אני רוצה להיות חלק מהתנועה הזאת שאומרת, זה האירוע, האירוע הזה זה להיות מאוד מפוקחים על המציאות, בוא נקרא לזה אופטימיות מפוקחת, וזה משאיר אותנו אופטימיים.
בדיוק, ואני חושב שכמו שאמרת, זה עלינו, ודווקא כי מתוך האופטימיות הזאת, מתוך מדינה מה-20 הכי עשירות בעולם לנפש, עם יתרות מתח אסטרונומיות, עם יחס חוב תוצר סביר, ומתוך המשבר לנצל אותו להתקדם הלאה, כמו שעשינו, כמו שעשו אבותינו בשנות ה-80 עם המשבר הכלכלי, כמו שעשו הסבים שלנו והסבתות עם הקמת המדינה, ככה עכשיו תורנו כנכדים מייסדים, זה עלינו.
יאללה, זה ההזדמנות שלנו להגיד זה גם עליכם, תעקבו אחרינו בכל הרשתות, בכל האפליקציות של הפודקאסטים, מוכנים גם בסושל, אתר אינטרנט עלינו, alenu.org, וקדימה שחר, יאללה, זה עלינו.
קדימה.